שלום לכולם, שלום וברכה, ברוך השם ובעזרת השם אנחנו ממשיכים להתחזק בעבודת השם לאור תורתו המתוקה מדבש ונוף הצופים של רבנו שלמה הכהן מרדונסק בספרו תפארת שלמה. ואנחנו כבר ממש ככה לקראת הישורת האחרונה של חמישה חומשי תורה, כבר מחצית השנייה של, לקראת המחצית השנייה של חומש דברים ולקראת אלול, כפי שאומרים שחודש אב, אב וראשי תיבות אלול בא, ופרשת ראה שהיא לעולם הפרשה האחרונה בחודש מנחם אב, חודש אב הרחמן, וראשי תיבות ראו, אלול הגיע. אז נגיד שני דברים שלא מעניין הלימוד הנוכחי, שקודם כל אנחנו לקראת בעזרת השם פרויקט לימודי חדש בחודש אלול, אני אשלח פרטים בהמשך הערב או מחר, הלימוד יהודי לחודש אלול, לעילוי נשמת אייל טוויטו, השם יקום דמו, סרן אייל טוויטו שנהרג בח'אן יונס לפני כשנה וחצי. והלימוד יוקדש לזכרו, דבר ראשון. ודבר שני, שאנחנו כבר עם המחשבות לקראת הסדרה הבאה של השיעורים בפרשת שבוע, אחרי שכבר זכינו לפני כשנתיים לעבור את פרשת השבוע עם הקדושת לוי, והשנה עם התפארת שלמה, אז בעזרת השם עוד לא נחשוף, אבל כבר ברוך השם כבר בחרתי פרשן, שאיתו נלך בעזרת השם בשנה הבאה, צפו להפתעות בהמשך. ואחרי כל ההקדמות, פרשת ראה שעמוסה בהרבה עניינים שלכאורה לא בהכרח קשורים אחד לשני, כל מיני דברים, ובתפארת שלמה לאורך כל כמעט לאורך כל החיבור שלו על הפרשה, בפרשת ראה שם דגש גדול על העניין של בית המקדש, על העניין של התפילות על השכינה, שלכאורה זה דברים שיותר מתאימים לבין המצרים, לכאורה זה דברים שיותר מתאימים לתשעה באב ולא לקראת כהכנה לאלול, ודווקא בגלל זה אלול שזה חודש הרחמים והסליחות, מעניין על מה לפי התפארת שלמה רבנו הכהן הגדול מרדונסק צריך להתפלל. אבל הפסוק, כי אם אל המקום אשר יבחר אדוני וכולי, לשכנו תדרשו ובאת שמה, שזה בעצם הפסוק היסודי שמסביר לנו שחלק מהמצוות שנגיע ארצה, חוץ ממינוי המלך והחרטת זרעו של עמלק, צריך גם לבנות את בית המקדש, אבל איפה? במקום אשר יבחר השם. אומר התפארת שלמה, הוכתיב לעלם לפסוק י' ד', במקום אשר יבחר השם, שם תעלה עולותיך, ושם תעשה כל אשר אנוכי מצווך. דהנה כבר נתבהר כי האדם צריך בכל תפילותיו לכוון את ליבו כנגד ירושלים, כמבואר זה במסכת ברכות. והעניין הוא כי כבר נודע שהעבודה שבלב היא התפילה, כי זהו באמת עבודה, להתפלל בכוונה בלי מחשבה זרה, והוא קשה עד מאוד, כמו שכתב הרמב"ן ז"ל. כן, הרמב"ן בכמה מקומות העריך בזה, גם לגבי עשרת הדיברות וכולי, שהעבודה של התפילה בלי מחשבות זרות זה מהדברים הקשים ביותר. וגם הגמרא אומרת שאין אדם ניצול מעיון תפילה, שבזמן התפילה הוא מעיין בדברים אחרים. מסופר על רבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק וקדוש לברכה, שפעם אחת הוא חזר הביתה אחרי שחרית בבית כנסת הגר"א בשערי חסד, ובדרך הוא עצר במכולת וביקש מהבעל מכולת שיביא לו, הוא רצה לקנות את היין הכי 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 יוקרתי שיש, והוא בא הביתה ואמר לאשתו וילדיו, בוא נעשה, בוא נרים לחיים. עכשיו אשתו, הילדים, מכירים את רבי שלמה זלמן, הוא יהודי פשוט, מה פתאום הוא מביא באמצע יום חול יין ובוא נעשה סעודה ומשקה נרים לחיים? אמרו לו, מה קרה? אז הוא אמר, תקשיבו לי, היום התפללתי שחרית, וזה פעם ראשונה בחיי, פעם ראשונה בחיי מיום עומדי על דעתי, שהצלחתי להתפלל תפילת עמידה, תפילת לחש 18, בלי אף מחשבה זרה. לא כדאי להרים על זה לחיים? זה הרבה יותר מכל יורצייט וכו' וכו' וכו'. אז באמת זה הדברים הקשים, איך אפשר להתפלל בכוונה בלי מחשבה זרה? ופה התפארת שלמה נותן לנו סגולה, אבל סגולה זה לא הוקוס פוקוס, סגולה זה הדרכה, זה עצה, שהיא קשה, אמיתית ואפשרית. אומר התפארת שלמה, אך הסגולה לזה, היא שבעמידת האדם להתפלל לפני השם יתברך, יכוון ליבו להתפלל על חורבן בית המקדש, ועל קידוש שמו יתברך שמו בעולם. הנה זה יועיל לו לעלות תפילתו דרך בית המקדש, שהוא שער השמיים, לעלות כל התפילות וכל המצוות השמיים כנודע. וזהו שאמרו, המתפלל יכוון את ליבו נגד ירושלים. על דרך הפשט, מה הכוונה? אתה מתפלל למזרח, מתפלל לכיוון ירושלים, ואם אתה נמצא בים המלח או במעלה אדומים, אז אתה מתפלל לכיוון מערב, ואם אתה נמצא במטולה, אתה מתכוון לכיוון דרום, ואם אתה מתפלל באילת, לכיוון צפון, כלומר לכיוון ירושלים, כיוון גיאוגרפי. אבל התפארת הוא מדייק, מה כתוב בגמרא? יכוון את ליבו. כלומר, שהלב יהיה בתפילה מכוון למה לירושלים, לבית המקדש. אומר התפארת שלמה, פירוש, הכוונה תהיה טובה להשם, ויעלה לרצון אם תהיה נגד ירושלים. כלומר, שעל מה אני צריך להתפלל? אני צריך להתפלל על ירושלים, על בית המקדש. וזהו מה אמר הגמרא בברכות, דף ג', אמר רבי יוסי, והגדת הראשונה בש"ס. תחילת מסכת ברכות, פעם אחת נכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. בא אליהו נביא זכור לטוב ושמר לי על הפתח וכולי. כן, והוא, אני לא עושה פה את כל האגדתא, אבל שואל תפארת שלמה, שיש להבין מה השמירה שצריך על הפתח. אך הוא כנ"ל שרבי יוסי שם על ליבו להתפלל על חורבן ירושלים. לכן מיד בא אליהו זכור לטוב. המעלה כל התפילות ושמר על פתחי פיו. זאת אומרת, רבי יוסי לא צריך שמירה בחורבה. אבל אליהו שמר בעצם על מה? הוא שמר על התפילה שלו, שכל הדיבורים יהיו בכוונה הרצויה. אגב, אחד הפירושים שמה זה חורבה אחת מחורבות ירושלים, זה האחת היחידה. כלומר, שרבי יוסי ממש היה בהר הבית, שהוא התפלל למקום שבו היה בית המקדש, ממש שם הוא התפלל. ואז הוא אומר שאליהו הנביא שמר לו על הפתח, שמר על התפילות לו. כמו שנאמר, אדוני, שפתי תפתח. הנה שמר אותו אליהו, לבל יבוא לו מחשבה זרה בתפילתו. ותעלה לרצון לפני השם יתברך, וכמו שאמר אדוננו, מורנו ורבנו, הרב הקדוש מאיר מאפתא, זכותו הגן עלינו, בנו של רבי ישראל מאפתא, כי צריך בימים הקדושים לזכור אליהו הנביא, שיעורר האבות ויעלו התפילות לרצון כנ"ל, וזהו פעולת אליהו הנביא מעולם אצל כל ישיבות הצדיקים. מה העבודה של אליהו? להעלות תורתם ותפילתם. למה? כי בשונה מהאבות והאדם הראשון וכל הצדיקים, שבעת הרועים שנפטרו והסתלקו, אליהו לא נפטר. אליהו עלה בסערה השמיים, מה זה אומר? שהוא כמו, להבדיל, כמו דו חיים, שחי גם ביבשה וגם בים, אז אליהו הנביא, בגלל שהוא לא נפטר, הוא נמצא גם בעולם הזה, מלאך הברית למשל, או בסעודה במוצאי שבת, אליהו הנביא, וגם איפה הוא נמצא? גם בעולם האמת. ולכן הוא יכול לקשר, כשהתפילה צריכה לבוא מהעולם הזה לעולם הבא, אליהו הנביא דווקא הוא יכול לקשר בין העולם הזה לעולם הבא, בין העולם הזה לעולם האמת. הוא נמצא גם פה וגם שם. וזהו שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם וכולי, וישיב לבבות על בנים. פירוש שולח לכם אליה הנביא להעלות התפילות, שיהיו לפני בו יום השם, שהתפללו על עריכות הגלות וחורבן בית המקדש, וזהו וישיב לבבות על בנים, שהאבות הקדושים יישאו לזה כדבי אדוננו מורנו ורבנו רבי מאיר הנ"ל. והנה לכך, כאשר כוונת התפילה יהיה על בית המקדש, הנה נכון עתה שהתעלה התפילה דרך שמה, כי שם מקומה של בית המקדש. וזה שער השמיים, וזה שאמר הכתוב, עכשיו הוא מחבר אותנו לפסוק, לשכנו תדרשו ובאת שמה. אם תדרשו לציון ותבקשו עליה, הנה באת שמה, בתפילה שלך, ותעלה לרצון לשכינה, וזהו המחזיר שכינתו לציון, על ידי התפילה שמה, וכולי וכולי וכולי. אני מדלג קצת על הדברים. הנה זהו דרך התפילה לכוון על ירושלים, ושם הוא המקום אשר יעלו כל התפילות. אני מדלג פה על שאר הדברים, אבל למסקנה פה מה הוא אומר? הוא אומר פה דבר מאוד יסודי. אם אנחנו רוצים שלא יהיו מחשבות זרות, אנחנו צריכים לכוון בתפילה על בית המקדש. בעצם לא רק על הצרכים שלנו, בני, חי, מזוני, זיווג, פרנסה, זרע של קיימה, ישועת הפרט, על הכלל. נדבר על הצורך של הקדוש ברוך הוא. שאין לו בית, שאין לו בית מקדש, על גלות השכינה, ואז לא יהיו מחשבות זרות, הכל יהיה מכוון. במקום אחר, בהמשך הפרשה, דילגתי פה כמה עמודים, אני אקריא לכם, ובזה יש לבאר, אותו עניין, מה שאמרו בגמרא, מי שחרב בית המקדש, ננעלו שערי תפילה. וקשה, למה מתפללים אתה בזמן הזה? הרי אוקיי, אם ננעלו שערי התפילה, אז מה יש להתפלל? גם ככה התפילות לא יעלו. אך הנה אמרו חז"ל, בגמרא בברכות דף ל"ב, עמוד א', לעולם יסדר אדם שבחו של מקום, ואחר כך יתפלל, מפרש, כלומר, דרך הפשט, להגיד שבח גדול הגיבור והנורא, שלוש ראשונות, ואחרי זה כל הבקשות, חונן הדעת, תשובה, סליחה וכולי. אבל אומר התפארת שלמה רבנו הכהן הגדול מרדונסק, פירוש שלעולם צריך לסדר האדם תפילתו על שבחו של מקום. מה זה מקום? הוא מקום בית המקדש. לצער על גלות השכינה, ואחר כך יתפלל על צרכיו. כלומר, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום, אתה רוצה שהתפילה שלך תעלה, קודם כל, תתפלל לא על הצרכים שלך, קודם כל, תתפלל על הצרכים של הכלל, על בית המקדש, על גלות השכינה, מחזה שכינתו לציון, ואז אחר כך תוכל לבקש את הבקשות שלך. וגם בהמשך, לקראת סוף הפרשה, בהקשר אחר, הוא מביא פה הנחיה, אני מקריא לכם, מאוד מסודרת. הדרך נכון לכל איש ישראל, אשר נגע יראת השם בלבבו, להתעורר בקרבו רחמנות על צער גלות השכינה בעולם הזה. אזי על ידי כן, יבשע גם הוא מן השמיים ברחמים רבים. כי אמרו חז"ל, כל המרחם על הבריות, מרחמין עליו מן השמיים, קל וחומר. המרחם על הקדוש ברוך הוא, שכינתי כביכול, אז בוודאי, ירחמו עליו מן השמיים ביתר שאת. וזהו שנאמר, למען ישוב השם אחרון אפו, ונתן לך רחמים וריחמך, כי תשמע בכל בפרשה שלנו, פירוש שיהיה לך רחמנות, לא על הזולת, רחמנות על השם יתברך ברוך הוא, לעקור עבודת כוכבים על העולם הזה. על ידי כן וריחמך ירחם גם הוא עליך, וזהו כי תשמע בכל השם אלוהיך לשמור לעשות את כל מצוותיו. היינו שכל המצוות יהיה כוונתך בעשייתיו על זה לעוקמי, להקים את השכינה מהפרה, וזהו ישר בעיני אדוני אלוהיך, עבדות כזה, כלומר עבודות השם. וזה אומר פה בהמשך, הוא מחבר את זה גם לעניין של הסליחות. אחרינו הספרדים מתחילים כבר בשבוע הבא, אנחנו בהמשך. וזהו, כי לא על צדקותינו אנחנו מפילים, תחנוננו לפניך, כי על רחמיך הרבים, כלומר שכל הרחמנות שלנו תהיה על מה? הרחמנות שלנו תהיה על הקדוש ברוך הוא, וזהו שאמר להם יעקב אבינו עליו השלום לבניו, ואל שדי ייתן לכם רחמים לפני האיש, כלומר הוא ראה שהם מרחמים על הצרה של יוסף, על הצרה של שמעון, של בנימין, אבל הוא אמר לא! יעקב אבינו למרות צרת הבנים וצרת הרב, על מה הוא התפלל? קודם כל, לפני האיש, לרחם על אביהם שבשמיים, וקודש בריך הוא ושכינתי. ושאנחנו אומרים גם, בסוף, אני מדלג קצת, וזהו מכניסי רחמים. הכניסו רחמינו לפני בעל הרחמים. כלומר, שיהיה רחמנות שלנו על בעל הרחמים, לפני הרחמנות עלינו. אז זה יסוד מאוד מאוד גדול, שגם ראינו אותו בחומש בראשית, בחומש שמות, בתפארת שלמה, שהוא אומר כל הזמן להתפלל על הזולת. אתה רוצה שיהיה קיבול תפילות, כמו רחל שהתפללה עליה, כל הזמן, כמו וירא בסבלותם, כן, שבעצם משה רבנו קודם כל התפלל על הצרות של בני ישראל ולא על הצרות שלו, וכל העניין של הכהנים, הכהן הגדול מאחיו שמתפלל על אחיו, ושרתיו שואלים, מה הם שואלים? זה לזה, היה מקום כבודו, שכל אחד שואל על הצרות של השני, אז פה התפארת שלמה עולה קומה, הוא אומר, צריך להתפלל על הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, ואהבת לרעך כמוך, רעך ורע אביך אל תעזוב, רעך זה הקדוש ברוך הוא. וצריך קודם כל להתפלל על הצרות של הקדוש ברוך הוא. וזה סגולה לקיבול תפילות, להכנסת רחמים לפני חודש הסליחות והרחמים בחודש אלול, ושלא יהיו מחשבות זרות בתפילה. נקודה אחרונה, הדיבור מתחיל קצר, על הפסוק לא תוכל לאכול בשעריך מאסר דגנך וכולי וכולי. שואל התפארת שלמה. ופה אני מתחבר לעניין מאוד יסודי, שאנחנו ממש בשבוע הבא מתחילים את זמן אלול, זמן אלול, והרבה מעם ישראל מתחילים את הישיבות, מי ממשיך, מי מתחיל, וזו נקודה מאוד חשובה. יש לדקדק, שואל התפארת שלמה, המי לא כתיב, לא תאכל. מה זה לא תאכל, שזה לא אפשרי? מה זה לא כתוב, לא תאכל, כי אסור לך לאכול את זה. ככל לאו שבתורה, לא תאכל על אדם וכו'. יש לומר, כי אם האדם היה אוכל בירושלים, או כשאוכל היום משולחנו של צדיק שהוא בקדושה, אב תואם טעם טוב באכילה, משום שהקדושה שורה על המאכל ההוא. וככל שיש יותר קדושה על המאכל, אז כן מרגישים בו את הטעם הטוב, כי מאז השחרב הבית ניטל טעמם של פירות וכו' וכו'. ואחר כך, אחרי שהוא אכל אצל הצדיק, הוא אכל בירושלים בבית המקדש מעשר שני, או קורבנות משולחן גבוה, ואחר כך כשבא לביתו, אינו יכול לאכול בקדושה וטהרה כמו בירושלים, ולא טעם טעם אכילה ההיא כמו שהיה בירושלים. למה? משום שאינו בקדושה ההיא. אז כשהוא חוזר הביתה, הוא כבר לא באותה רמה רוחנית, אז כבר המאכלים לא טעימים לו כמו שהיו בירושלים. וזה שנאמר, לא תוכל לאכול בשעריך. כלומר, אין הכוונה שיש פה על דרך הפשט איסור, אסור לך לאכול. אלא שאתה לא תצליח. אחרי שהיית בכזו פסגה רוחנית בירושלים, כבר לא יהיה לך טעם לגשמיות בבית. פירוש שאינו יכול לאכול בשעריך, אפילו מאסר דגניך וכולי. זה לא רק שאין לו טעם הקורבנות, אלא אפילו אין לו את הטעם של מאסר שני אפשר להשיג בבית. לפי שאינו יכול להשיג בביתו, גודל הקדושה ההיא. לכן רצונו תמיד בכל עת לשוב אל ירושלים. יש פה נקודה מאוד יסודית. ברגע שאדם עולה לרגל, מביא את פירות מאסר שני, נמצא בשמחת בית השואבה, בקורבן פסח, תוך כדי ששרים את ההלל, מביא את הביקורים בשבועות, האדם מתעלה לדרגה רוחנית מאוד גבוהה, כמו שאומר יונה הנביא, שהוא בעצם הוא עלה לבית המקדש, לשמחת בית השואבה, ומשם הוא התנבא את הנבואה, שהיה צריך להגיד, להביא אותו בעצם לנינווה, לכן כתוב וירד יונה, כי מירושלים ליפו יורדים ברגל. הרי יונה הוא מגת החפר, הוא נמצא באזור הקריות. מהקריות ליפו זה על קו החוף, אין עליות וירידות, זה אותו קו גובה, אבל אם אתה נמצא בהר הבית בירושלים, אז וירד יונה יפו. בכל מקרה, זו נקודה מאוד חשובה. הרבה אנשים שואלים למה צריך להגיע לישיבה? למה לעשות אפילו רק אלול בישיבה? למה? הרי ישיבה זה לא מציאות נורמלית. אתה כל היום רק לומד, שני סדרים ביום, שלושה סדרים ביום, מהבוקר עד הלילה, ואם מברך, אז מהבוקר עד הערב, ולא עד הלילה, ויום כיפור, אני למדתי בעתניאל, אז יום כיפור בעתניאל זה תפילה משש וחצי בבוקר, שש בבוקר, עד עשית הצום, רצוף, נפעים שחרית, קריאת התורה, מוסף, מנחה, נעילה, אין הפסקות. וכמובן, ראש השנה, בישיבה, אז מסיימים מוסף, מאוחר, בשלוש, תפילה ארוכה, ולא תפילה שאנחנו חווים בבית כבעלי בתים, ולא לדבר על הישיבות, שבהם עושים גם שמחת תורה, שרוקדים שעות על גבי שעות, למה? הרי זה לא טבעי, זה לא אמיתי, החיים האמיתיים הם בבית, לא בישיבה, שאתה מתחתן עם ילדים, ואז אתה מסיים תפילות יותר מוקדם, התפילות פחות ארוכות, פחות עוצמתיות אולי, הלימוד תורה אתה כבר לא לומד, שלושה סדרים או שני סדרים, אתה לומד קצת, דף יומי, לומד דף שאתה יכול, במנחה לערבית, קובע עיתים, אבל זה לא מרכז החיים שלך. אז למה צריך את זה? אבל לא. יש פה את היסוד, מה שאומר גם רבי נתן ורבי נחמן ברסלב, שאומרים שמי שטעם יין הונגרי, מביא את המשל, שמי שטעם יין הונגרי, אז כל יין אחר שהוא זה כבר לא יהיה לו אותו דבר, הוא יחפש, אבל פעם אחת הוא טעם יין הונגרי, כלומר היין הטוב ביותר, אז הוא כבר ידע להעריך שהיינות אחרות הם פחות טובים, וזה ייצר אצלו געגוע. ברגע שאדם מגיע לבית המקדש, ואחרי זה חוזר הביתה, זה לא להגיד כמה הבית שלו דפוק, הוא טעם קודש, הוא חווה קודש, אז זה יגביר לו את הגעגוע לחזור אל הקודש, הוא תמיד יהיה בציפייה, מתי יבוא לידי והקיימנה, מתי אני אגיע לזה. ואותו דבר, גם המציאות שהיא לא נורמלית, היא לא טבעית של הישיבה, אתה חווה פעם אחת, יום כיפור, כמו שצריך, כאילו, כולך מכוון לקודש. או ראש השנה, עם תקיעות שופר ארוכות, ושיחת הכנה, וניגונים, ותפילות משמעותיות. אז גם כשאתה בבית, אתה מתגעגע לזה. גם כשאתה לומד במנחה לערבית, אתה לא מחזיק את עצמך טובה, אוי, זה תותח אני, למדתי במנחה לערבית במקום לרחל עם החבר'ה. אתה יודע שעוד לא עשית כלום, יש לך עוד הרבה לאן לשאוף. ובכל הזדמנות, יש לך שבתון, תלך ללמוד. יש לך שבת, תלך ללמוד. הרב יורם אבג'יל, מורנו ורבנו הצדיק מנתיבות, תמיד היה אומר בשם הרב צבן, רבה של נתיבות, צריך לצדיק לברכה, כי ייקח מועד אני מישרים משפוט. הקדוש ברוך הוא לא שופט את האדם לפי ימות החול, כי בהם הוא צריך לפרנס, הוא עובד קשה, אבל כי ייקח מועד אני מישרים משפוט. איך אתה בשבתות, איך אתה בחגים, אם אתה חוטף כל רגע לתורה ולתפילה, אם זה בעצם מעיד שאתה מתגעגע כל הזמן. וכדי לייצר געגוע צריך לייצר חוויה. צריך לייצר עומק ומשמעות, וזה קורה שמגיעים אל הקודש. אז זה היה פעם בזמן בית המקדש, או כמו שאומר היום, בשולחנו של צדיק, כשאדם מגיע לרבה, בין אם הוא נוסע פעם, נוסעים נושאים לאומן בראש השנה, אפשר לדרוש לגנאי, לשבח, זה לא משנה כרגע. מה הם נוסעים? הם נוסעים בשביל להתעלות, לקבל חוויה אחת שתפרנס אותם, מבחינה יכולית, כל הסביב יתגעגעו לזה. אז כל אחד יחשוב מה המקום שיוצר לו געגוע אל הקודש, ומתוך כך יגיע למקום הזה, יגביר אותו, ואז הוא יוכל לא להחליש את הבית, אלא לרומם את הבית שלו, ואיך אני מגיע שוב פעם לקודש מתוך הבית, במקום הזה, כי בעומק, ובזה נסיים, פעם מנהג החסידים, לא רק בברסלב, כל החסידים וכל החסידויות, גם בחב"ד למשל, תמיד נוסעים חגי תשרי לרבה, בברסלב נוסעים רק לראש השנה, בחב"ד היום נוסעים לכל חגי תשרי, עד שמחת תורה לרבה, בלובביץ' או בסמל סמטי בניו יורק, ובאחד החסידויות, תמיד היה מקובל שאחרי שמחת תורה, כולם באים להגיד שלום לרבי לקבל, הגזונת וינטר, ברכת חורף בריא. ובאותה שנה, היה להם כזה התעלות בחגי תשרי, שאף אחד לא בא להגיד, הגזונת וינטר, חורף בריא לרבי לקבל ברכה. אז הרבי התפלא, הוא שואל את המשמש, איפה כל החסידים? המשמש הבא, תראה, כל כך טוב להם פה, הם לא רוצים לחזור הביתה, הם רוצים להישאר פה. אז הרבי בחיוך אמר למשמש, תגיד לחסידים, שאלוקים של אתה וחרתנו, הוא אותו אלוקים של אתה חוננתנו. כלומר, השיא של השיאים בתשרי, אתה וחרתנו מכל עמים, אתה וחרתנו מכל עמים, אהבת אותנו ורצית בנו וכולי. זה אותו אלוקים של אתה חוננתנו, של צאת יום טוב, של צאת שבת, שחוזרים לי מהמעשה. ובעומק חוזרים לי מהמעשה, אבל מתוך געגוע, ואז חוזרים שוב פעם למקום הגבוה יותר, ושוב פעם חוזרים הביתה, לא מתוך מקום של לייאש, אלא מתוך מקום של לרומם. אז זה ככה בקצירת העומר, איך הדברים של התפארת שלמה מכינים אותנו לימים הנפלאים, ימי הרחמים והסליחות של אלול, והשנה הבאה עלינו לטובה ולברכה, ברוחניות ובגשמיות, שנדע על מה להתפלל, שנדע למה להתגעגע, בעזרת השם, וכך יהיה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.